דף נון א' עמוד א', בשתי שורות האחרונות בעמוד, אומרת הגמרא, שלח רבונה בר אביב, המוכר שדה לאשתו, קנתה ובעל אוכל פירות. אנחנו למעשה אתמול סיימנו בשיטתו של רב נחמן. רב נחמן בא ואומר שהמוכר שדה לאשתו קנתה, ואנחנו לא חוששים שמה מה שהוא עשה את העסקה ורק כדי לגלוי יזוזה, אלא באמת שיטתו של רב נחמן שאדם שמוכר שדה לאשתו, אז הדין הוא שהיא קנתה. קנתה. עכשיו הגמרא רוצה להוסיף נדבך נוסף, מה יקרה ביחס לאכילת הפירות. האם השדה הזאת שקנתה עכשיו יש לזה דין כמו כל נכסי מלוג, וממילא אכילת הפירות יהיו באמת של הבעל, או שמא בקרקע הזאת אנחנו נתנהג אחרת. שלח רבונה בר אביב לאותם תלמידי בית המדרש, המוכר שדה לאשתו קנתה ובעל אוכל פירות. זה אומר, כמו כל נכסי מלוג, יש לבעל את זכות אכילת הפירות. ברם ממשיך רבונה ואומר, אבל רבי אבא ורבי אבאו וכל גדולי הדור אמרו, במתנה ביקש לתנו לה. דהיינו, חלוקים עליי, אומר רבונה, חלוקים עליי רבי אבא, רבי אבאו וכל גדולי הדור, והם סבורים שלמעשה הבעל לא רצה למכור, הבעל רצה לתת לה מתנה. ולמה כתב לה לשום מחר? אז למה בכל זאת הוא השתמש בלשון של מחר ולא בשום לשון מתנה? כדי ליפות את כוחה, כדי שאם יהיה מצב שיבוא מישהו ויתרוף את הקרקע, אז ממילא היא תוכל לחזור אצל הבעל ולגבות את זה כדין במחר, שיש לה אחריות. ככה פשטות נקטו אותם גדולי הדור. זאת אומרת, כפי שהגמרא תבאר בהמשך, שנותן בעין יפה נותן, ומכיוון שבנתינת מתנה הוא נותן בעין יפה, אז אין זכות אכילת הפירות. אנחנו עד עכשיו למדנו שיש לנו זכות אכילת פירות. הם למדו אותם גדולי הדור שאין זכות אכילת הפירות. זה הלשון שבפנינו.
היה נתן מאות.
כי אנחנו נבוא ונאמר שהמאות הם באמת לגלו יזוזה. ובאמת אין לזה, אין לזה תוקף. זה המטרה היא באמת מחר ולא מתנה ולא מחר. מיד לבאר, מיד. זוהי לשון הגמרא עד כאן. שואלת הגמרא מי טיבי, ומיד אנחנו חוזרים למבארים, מי טיבי. שואלת הגמרא, יש לי קושייה. לבא מן העבד ושחררו מן האישה וגרשה, אין להם עליו כלום. מה היא טעמה? לב משום דאמרים על מגלוי יזוזה הוא דבעיה. אתה רבונה בר אבין רוצה לבוא ולומר שאדם שמוכר שדה לאשתו, אז הדין הוא שהיא קנתה את השדה. ולא אומרים לגלו יזו ויהודי אבא. והנה ברייתא מפורשת, לבא מן העבד ושחררו, מן האישה וגרשה, אין להם עליו כלום. למה? אבל הוא נתן הלוואה. מה היא טעמה? לב משום דאמרינה לגלו יזו ויהודי בעיה. קושייה לרבונה. עונה הגמרא, שליהתם דלו לשוויה אם איש עבד לא יבא לאיש מלווה. חוברת הגמרא לתשובה שלמדנו אתמול, את אותה גמרא. היה אתמול בדף נון א' עמוד א' על דברי רב נחמן. רב נחמן סבר שהמוכר שדה לאשתו קנתה, ואז הגמרא באה ושאלה, הנה פה אתה רואה שכן אומרים כדי ליפות את כוחה, והתשובה של הגמרא הייתה, יש לחלק בין הלוואה לבין סתם מחר. סתם במחר אני יכול לבוא ולומר, מה פתאום? הוא מחר. אבל במקרה כזה שהייתה לנו הלוואה, אז עבד לא יבא לאיש מלווה. לא ייתכן שהבעל רוצה להיות עבד אצל האישה, האדון אצל העבד שלו. ולכן מסתבר שמה שהוא ביקש מאוד זה לא בתורת הלוואה, אלא רק לגלוי יזוזה. ולכן אין לדמות את המקרים, אבל סתם באופן נורמל. אדם שמוכר שדה לאשתו אפשר, שהוא מתכוון בתורת מקח, בתורת מחר, ולכן קנתה האישה. זוהי תפיסת הגמרא כרגע בפנינו לפי הבנת הרשב"ם. ממשיכה הגמרא ואומרת, אגב אנחנו לא נגענו, אבל זה כבר שייך פה לראשונים, מה באמת הדין עכשיו ביחס להלוואה הזאת? אדם לווה מן האישה, הוא צריך להחזיר לה, הוא לא צריך להחזיר לה? כתוב לנו פה רק שיש כזה מקרה של לגלו יזוזה, אין להן עליו כלום, אין שיעבוד על הבעל, אין שיעבוד. אז מה כן הדין? מה הגדרה הדינית עכשיו? זה לא מבואר כאן. הרשב"א במקום מביא בזה כמה שיטות ראשונים, אנחנו לא נכנסים, רק מעוררים את הדבר. הרשב"א אומר שאני אדם דלא ניחא ליה דלהא ועבד לא יבל איש מלמה ושמין על מיני דלווה מאשתו או מעבדו מעות שאינם תמונים. אז אנחנו תכף נראה בגמרא שיש מעות תמונים ויש מעות שאינם תמונים. אינם תמונים, הכוונה היא יש לנו מעות גלויים, כולם יודעים שיש לאישה הזאת כסף, למשל היא ירשה ירושה, שאת הירושה הזאת היא קיבלה מבית אביה, וכולם מודעים לכסף שברשותה. הדין הוא חייב לפורעם. אמנם צריך להבין את הלשון, וגירש את האישה, בשביל מה כתוב וגירש? מה, וכי כשהוא לא גירש את האישה, הוא לא צריך לפרוע? איזה סברה יש בזה? אז כנראה הכוונה היא, אפילו גירש, וככה מביא באמת הרמה באבן העבר, בסימן פיבה סעיף ב', הכוונה היא אפילו, אפילו אם הוא גירש את האישה, הוא יהיה חייב לפרוע. דקול שלווה מאמאות שאינם תמונים, או עדוי עדי דשלהם הם, שניתנו להם בעניין שאין לו בהם כלום, וכו'. אחרי זה הוא מביא בהמשך, ויש אומרים דמאות בנכסי מלוג מחזיקים עלו, ואין לבעל בהם אלא אכילת פירות, והיא לקח בהם קרקע, והוא אוכל פירות. ואתם כשבעל טוען בריא, דמי שלא גנבו, וכו'. וכאן צריך להרחיב, אבל אין החנמי, מכאן ואילך אנחנו ניכנס למחלוקת ראשונים, איך אנחנו ממשיכים להתעסק עם המאות. לענייננו, בואר לנו גם שיטת רב נחמן, גם שיטת רב הונא ברבים, שבאמת בעל יש מצב שהוא מוכר שדה לאישה, והתחדש ברב הונא ברבים שלב נוסף, שלא רק שהוא מכר את השדה והאישה קנתה את השדה, ולא אומרים לגלו יזוזה, אלא גם זכות אכילת הפירות קיימת את אותו בעל, פלא, במאמר מוסגר, פלא, שהוא מזכיר שכל גדולי הדור חולקים עליו, זה קצת מוזר, אבל זה כתוב. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רב, המוכר שדה לאשתו קנתה, והבעל אוכל פירות. במתנה קנתה, ואין הבעל אוכל פירות. אומר רב, המוכר שדה לאשתו, כמו שרב נחמן אמר, כמו רב הונא ברבים, קנתה והבעל אוכל פירות. אבל במתנה, כמבואר ברשב"ם שנותן בעין יפה נותן, ומכיוון שנותן מתנה נותן בעין יפה, אז כוונתו הייתה לתת את כל הדבר, ומכיוון שהוא נתן את כל המתנה בלב שלם, אז הוא נתן לה גם את זכות אכילת הפירות, שאין לו עכשיו זכות לבוא ולאכול פירות. וזה יהיה לפי הרשב"ם ההבדל בין אדם שנותן מתנה לבין אדם שמוכר. היד רמה פה במקום מסביר את זה אפילו יותר מזה. הוא אומר, יש הבדל מהותי בין מחר למתנה. ולמה? הרי בעצם במחר הבעל מקפיד לקחת כסף מהאישה. זאת אומרת שבעצם ממה הוא מסתלק? מהמינימום שיש לו. זאת אומרת, ממה שהוא חייב להסתלק, כיוון שאני רוצה כסף, אני זקוק למעות, אז ממילא אני לוקח כסף, כי אני רוצה למכור, אני לא רוצה לחלק מתנות, אני עכשיו לא נותן פרט. ממילא, מה שאני יכול להשאיר ברשותי, אני משאיר. מה שאני לא יכול, אני צריך להוציא. לכן במחר אנחנו באים ואומרים שזכות אכילת הפירות נשאר אצל הבעל. לעומת זה במתנה, כיוון שהוא לא מקפיד לקחת כסף, אז בעצם המטרה שלו זה לא כסף, המטרה שלו זה לתת לאישה. אז הוא נותן כל מה שהוא יכול לתת. הוא נותן גוף, הוא נותן גם פירות. ככה אומר היד רמה.
אם מסתכלים אותי בגיבוש לאישה,
מה פרוש מסתכלים?
אישה שמקבלת כסף,
אשר
נותנת.
אני רוצה לקבל בגוף.
אני
בגיבוש
לקבל. אם
מקבלת
מתנה,
אתה
כסף
נותן מתנה, אז לא רציתי לגוע בזה, אבל השיטה מקובצת אומרת מה שאתה אומר, אבל נשאר בפוף הקרק. ולמה? לא, ולמה? ולמה? בא השיטה ואומר, אישה שנותנת כסף אין לה בושה. אישה שנותנת כסף על הכפדה, אז היא יש לה פה. הרי היא נותנת כסף. אז אם היא הייתה רוצה שאכילת הפירות יהיה שלה ולא שלו, היא הייתה צריכה לפרש. ומזה שהוא לא הזכירה אכילת פירות פירושו של דבר, שהיא קנתה את זה כמו כל נכסי מלוד, בידיעה ברורה שהפירות של הבעל, ולה יש רק את הקניין הגוף. לעומת זה במתנה אנחנו באים ואומרים, אישה לא מדברת, לא מספיק שהוא נתן לי מתנה, ממילא פה איך היא באה לזכות? כל מה שאפשר. אז אם הוא לא מפרט נותן המתנה, פירושו של דבר שהוא נתן לה הכל, גם את הפירות וגם את הגוף. ולכן במתכך אומר השיטה. הנוגע לי בעינינו ברור שרבי יוחנן סובר כמו רב נחמן, כמו רב הונה ברבים. ורבי אלעזר אמר, אחד זה ואחד זה. אומר רבי אלעזר, בין במקרה כזה של מחר, בין במקרה של מתנה, קנתה ואין הבעל אוכל פירות. האישה אמנם קונה, אבל הבעל אין זכות אכילת הפירות לכאורה, כמו אותם גדולי הדור בשורה הראשונה בעמוד, ברם, אבל רבי אבא ורבי אבאו וכל גדולי הדור אמרו במתנה ביקשו להתנהלה, אז ודאי שהיא קונה את זה, ולמה הוא כתב לה לשום מחר כדי להפות את כוחה, ומה זה אומר מתנה? שאין לבעל זכות אכילת פירות. אז רבי אלעזר נוקט כמו גדולי הדור, עבד רב חיסדה עובדה כרבי אלעזר, בא מעשה כזה לפני רב חיסדה, אישה באה עם שטר מחר מבעלה, ובא רב חיסדה ולא נותן לבעל את האכילת פירות. אמרו לי רבן עוקבה ורבן נחמיה בני בנתא דרב לרב חיסדה, שווי כמר רב רבי ועביד כדוטרי, איך כבוד הרב הולך ועוזב להלכה את כל הגדולים ופוסק הלכה כמו הקטנים? הרי כידוע רבי אלעזר היה תלמיד של רבי יוחנן. רבי יוחנן אמנם היה חבר עם רב, אבל ראינו שכשהוא היה שולח לו מכתבים לבבל, אז הם שלח לרבינו. זאת אומרת שבסך הכל רב היה גדול מרבי יוחנן. אז איך יכול להיות שרב פוסק הלכה ואומר שהאישה אוכלת, הבעל אוכל פירות, ורבי אלעזר אומר שאין האישה אוכלת פירות, שאין הבעל אוכל פירות? אתה הולך ועוזב את הגדולים ומתעסק עם הקטנים? אמר לי, והתשובה הייתה, והנענה מכרב רבי אבידי, אני כן עשיתי כמו הגדולים, כי רבי יוחנן סובר כמו רבי אלעזר. דיינו, רבי אלעזר אמר בשיטת רבו רבי יוחנן, כפי שמיד הגמרא תוכיח. ורבי יוחנן סתם בשט, רבי יוחנן ורב, הלכה כרבי יוחנן. אז נפלא, אני פוסק כמו רבי יוחנן. דחיית הרבין אמר רבי יוחנן, אחד זה מתנה ואחד זה במחר, קנתה, ואין הבעל אוכל פירות. אז הנה כתוב לנו כלור שיטת רבי יוחנן, שבאמת אין הבעל אוכל פירות. אמר רבה, הלכת המוכר שדה לאשתו, כולו קנתה. אדם שמוכר שדה לאישה, הדינו להלכה שהאישה לא קונה. למה? כי אני אומר לגלו יזוז זה יהודי אבידי, והבעל אוכל פירות, אבל את אכילת הפירות זה אני משאיר ביד הבעל, לא חמול. ההלכה המוכר שדה לאשתו לא קנתה, והבעל אוכל פירות, במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות. שואלת הגמרא תרתי, שואלת הגמרא אתה סותר את עצמך מיני ובי. הרי רב הבא ואומר לא קנתה. מה זה לא קנתה? על פניו היא לא קנתה לא גוף ולא פירות. ולמה? כי לגלו יזוז זהו דבי, ממילא אין לו שום דבר לאישה בתוך הנכפים. מאידך אתה בא ואתה אומר שהבעל אוכל פירות פירושו של דבר שהאישה קנתה את גוף הקרקע, ורק אכילת הפירות נשאר ביד הבעל, סתירה מנעובי. עונה הגמרא לא קשיא, כאן במאות תמונים, כאן במאות שאינן תמונים, דאמר רב יהודה, מאות תמונים לא קנתה, מאות שאינן תמונים קנתה. הווה אומר תשובת הגמרא, וזה מה שהזכרנו קודם מהרשב"א, ויש פה מגיד משנה בפרק ז', סוף שמה, סוף פרק ז', ללכות פיקדון, שאלה או פיקדון, אבל אנחנו עכשיו מדברים רק עניינית לתשובה של הגמרא. אומרת הגמרא, יש מאות שכולם יודעים שהמאות האלה שייכים לאישה, זה נקרא מאות גלויים. פה לא שייך לבוא ולטעום סברה לגלו יזוז יהודי בית. הרי כולם יודעים, הוא יודע, היא קיבלה ירושה מאבא, מישהו נתן לה מתנה על מנת שלבעלה רשות בה, וכדומה. וכזה מקרה, אם הוא פונה לאישה ורוצה למכור ממנה, למכור לשדה, והיא נותנת לו מעות, ודאי שהמחר הוא מחר, ועל זה אנחנו באים ואומרים שקנתה, והבעל אוכל פירות. והבעל, זה החידוש, שיש לו זה בזדים של נכסי מלוב. אנחנו מסבירים את ההלכה. את רבא, מה שרבא אומר להלכה, מאידך, מה שאנחנו מצאנו שאין לו שום דבר, דהיינו, אין לה לא קרקע ולא פירות, זה מדבר במאות תמונים, שהרי היא מוציאה כסף שלא ידענו עליו. אז מה היה המטרה של הבעל לגלוי יזוזה? ממילא אין פה שום מחר. אין פה שום מחר, אז ודאי שאנחנו מתייחסים לזה כדבר שהאישה לא קנתה אותו. שוב, הכסף עצמו יישאר של האישה, אבל זה יהיה בהנהגה כזאת. האמת היא, פה זה נכנס למחלוקת, פה זה נכנס למחלוקת ראשונים, לכן צריך קצת להיזהר בדברים. אין כוונתי לענות על זה, מכיוון שיש מכאן לבוא ולדום, וזה מחלוקת בראשונים, האם הכסף הזה הוא בעצם כמו כל נכסי מלוג, זה אומר שהקרן של האישה והפירות של הבעל, ולמשל היא לקח בהם שדה, או שאנחנו באים ואומרים מאיפה לאישה יש כסף? מאיפה? היא לא יכולה להסביר מה המקורות שלה לממון הזה. ומכיוון שכן אנחנו תולים שהיא גנבה את זה מהבעל. אם היא גנבה את זה מהבעל, אז הכל יהיה של הבעל ואין לה בזה שום דבר. זה כבר נידון פה בראשונים. יש בתופות... אז אנחנו... אז אם היא תסביר לנו שזה מה שהיא עשתה, אנחנו נקבל את הדברים, אז צריך להסבר. יש כאן בתופות דיבור מתחיל. כמובן. לא, ואז זה נכסה מלאות. ודאי, כיוון שתמיד כל כסף שיש לאישה,
אם היא
נהגה בירושה, הוא לא יודע, היא נהגה שלו ביושר, כי תמיד הפירות שייכים לה, לבעל.
גם בירושה?
גם בירושה. כל דבר, מה שקנתה אישה קנה בעלה, גם על מנת, לא, על מנת שאין לו רשות, אבל הוא לא יכול לשמש במאות. משהו אחר, זה נתנו את זה רק לאישה שאין לו רשות שמולה. וגם, מה?
ואישה, יש לי פה ויכוח על כך.
אבא, איתה לא יודע.
היא באה עם שטר,
אני אומר,
תמונים, לא
תמונים.
מה
זה
דבר? היא באה עם שטר ביד, אני יכול
להיכנס לדבר. איזה שטר אתה מדבר?
יש שטר מחר,
אבל
זה
דבר. שמה, שבת למחר אתה קרק. התשובה היא אין שטר מחר. מה זה שטר? השטר הזה הוא בסך הכל היה אמצעי כדי לבוא ול...
אני לא יודע אין זה היום. אם זה מזמנות לא תמונים, אז לא אומר שלא.
אז קודם כל, אתמול כבר דיברנו, אתמול דיברנו, שאנחנו צריכים לדעת האם בכלל היה שטר, האם היה רק מעות או גם היה בתוספת שטר. ואז אם יש שטר, האם זה שטר מחר או שטר מתנה? זה היה סוגיה של אתמול. מי אמר שזה לא מחר על ידי המעות? הרי קרקע נקנית בכסף, בשטר, בחזקה. מאיפה אתה לוקח שהקניין פה נעשה על ידי שטר? אולי זה קניין שנעשה על ידי מעות וזה לא
קניין.
אבל אנחנו רוצים לומר שזה לא יהיה קניין. הרי זה כל היסודות של הדברים, לגלוי יזוזה. ככה הגמרא...
מה לגלוי יזוזה אישה?
לא מעניין. הרי איך הסוגיה התחילה? הגמרא אמרה, יש לנו משנה, במשנה מבואר ולא לבעל חזקה בנכסי אשתו, מדייקת הגמרא, הראיה, יש. אבל אם היא תביא עדים או שטר, ואז שואלת הגמרא, למה שאני לא אגיד לגלוי יזוזה? על המקרה הזה, על המקרה
ש...
על זה דיברה הגמרא. ועל זה אנחנו באים ואומרים שבמקרה כזה, שיש לנו מצב שאנחנו לא יודעים להכריע, אנחנו רוצים לטעון שלא יהיה מחר, כי אנחנו תולים ואומרים שבעצם מה שהוציא זה מגלוי יזוזה.
מה אומר? זה מאות תמונים או מאות לא תמונים? זה היה נכון.
למה אמרה את זה במפורש? ככה הסוגיה הרי התחילה. אז מה הטענה את זה? לא, אז מה השאלה? הרי זה גוף הגמרא באה ודיברה.
לא, עכשיו במחקרה, רב אמר, אם חטא הסברנו מאות תמונים, לא מאות תמונים, זה המבחן שלנו.
כן.
מה זה פותר לי? איפה אני יודע מה זה מאות תמונים, מאות תמונים? אני יכול לדעת, אם הבעל קיים האישה
כסף, הרי אנחנו באים לפסוק הלכה, ואנחנו עכשיו רוצים לברר מה עשה באמת, האם היה פה קניין או לא היה קניין. רב בעצמו פותר את עצמו. רב אומר מצד אחד המוכר שדה לאשתו לא קנתה, מאידך כתוב והבעל אוכל פירות, איך אני מקיים את זה? עונה הגמרא, רב דיבר על שני אופנים שונים, יש פה שלושה מקרים. יש מקרה אחד של מעות גלויים, ועל זה אנחנו אומרים והבעל אוכל פירות.
זה המחיר,
יש מקרה אחד שזה מאות תמונים, על זה אנחנו אומרים לא קנתה. יש מקרה שלישי של מתנה, במתנה אנחנו באים ואומרים קנתה, ואין הבעל אוכל פירות, זה הכל. הגמרא בסך הכל פושטת את כל מה שדיברנו עד עתה. כן, אז אין לך, אז זה לא קושייה על רבה. אתה שואל על הגישה של הגמרא.
השאלה הזו מעבירה, אני לא חושב שום דבר. עכשיו יש לי שטר.
כן.
אני חושב שם למה להביבה, להביבה,
הוא כל מיני אדום, כי אין כזה דבר, בא לא מוכר. בא לא מוכר.
אז זה מה אני שאלה. כשבא מופיע את זה ככה, כבר מופיע על רבה, כמו זמין או לא מנותויים, אני לא, זה לא פתר לי שום דבר. אם נפלות, אני לא יכול לצפות על זה. שזה בא לפה, זה לפני מקרה.
אבל אני לא מבין, על מה אתה מערר? על המציאות של הגמרא, שהגמרא אמרה שיש מושג שנקרא לגלוי יזוזה. הגמרא אומרת, יש כזה דבר. אך הגמרא טוענת. יש מצב שאישה, אדם יכול לבוא ולומר שכל מה שהוא עשה, זה רק כדי לברר את ה... את ה...
או שאדם בריא, או אישה נותן לב. עכשיו, מה הוא קריאה? מה אישה עם שטר? אני רוצה לתקן את הרון
הזה. עוד פעם. יש פה עכשיו אישה
שיש ש... השטר,
נכון.
נכר על הקרקע,
והתשובה היא זה לא שטר.
למה? זה היה מאוד גלוי, זה
בסדר גמור. יש מחלוקת.
אם היה מאוד גלוי, זה
שטר. לא, לא, יש מחלוקת הרי בדבר, הבאנו.
זה מאוד גלוי, מה הבעיה?
הגמרא, רגע, הגמרא הייתה בדף נ"א עמוד א', תזכרו את הגמרא. הגמרא ככה התחילה, ולא לאישה בנשאי בעלה. שאלה פשיטה, ענתה הגמרא, הראיה יש, שאלה הגמרא, זאת אומרת שאם היא תוציא שטר או עדים, אז יש לה חזקה. שואלת הגמרא, למה לגלוי יזוזו דיבאי? וזוהי שאלת הגמרא, האם אפשר להכריע בנידון, שמעת מן המוכר שדה לאשתו קנתה ולא אמרו לה לגלוי יזוזו דיבאי? אז מה השאלה? ישנה מחלוקת, האם אנחנו אומרים לגלוי יזוזו או לא? רב הבא ומכריע שאומרים לגלוי יזוזו, מה הבעיה? איפה הבעייתיות בדבר? נו, אבל עכשיו מה השאלה, נכון? אז אם האישה עכשיו תבוא לבית הדין ותוכיח שהיא קנתה, ודאי, כמו כל דבר, אם היא תצליח להוכיח לנו שזה נעשה על ידי אמהות גלויים, אז יש לה דין אחד, ואם היא לא תצליח להביא ראיה, אז יש לה דין אחר. זו התשובה של רב, דברים פשוטים. כיוון שהזמן בורח, אז בקיצור נמרץ, אבל אי אפשר להתעלם מזה, משיטת התופות בדף נ"א עמוד א', בהגדרה של הגמרא בהתחלה. אנחנו הרי התחלנו בזה שהגמרא מביאה את רבונה ברבין שמציג את שיטתו ברם, אבל רבי אבא ורבי אבא וכל גדולי הדור אמרו במתנה ביקש לתנו לה. זאת אומרת, אומר רבונה ברבין, יש לי שיטה אבל כל העולם חולק עליי. פלא גדול היה לפני התופעות לבוא ולומר שרבונה בא ומציג את שיטתו, ובאותו נשימה בא ואומר, אבל כל העולם נגדי. אומר תופות שיש לו גרסה אחרת. אומר תופות, אני לא גורס את המילה ברם, לא גורסים את המילה אבל, ולא גורסים כדי ליפות את כוחה, אלא כדי ליפות את כוחו. ואז הביאורו, כמו שרבונה ברבין אמר, אומר רבונה, המוכר שדה לאשתו קנתה, הוא בא לאוכל פירות. רבי אבא ורבי אבא וכל גדולי הדור אמרו במתנה ביקשו לתנו לה. האמת היא שהוא רצה לתת לה מתנה, ולמה כתב לה לשום מחר? כדי ליפות את כוחו, שכדי שאם זה יהיה בלשון מתנה אז הוא לא אוכל פירות, אבל כיוון שזה בלשון מחר אז הוא אוכל פירות, ואכן כמו שרבונה ברבין אומר יש לו אכילת פירות. תופת אבל מביא גם את שיטת רי, שרי לומד פשט אחר לגמרי. רי נשאר עם הגרסה שלנו בפנינו בגמרא, ואז הוא לומד פשט שבעצם יש כאן מחלוקת. הוא מביא ככה, ונראה לרי מעל הציור של הרבינו גרשום, ונראה לרי גרסת הספרים ברם, אבל רבי אבא וליפות כוחה, הוא פליג לעלי וסברי דמוכר לאשתו לא קנתה על דה לגלוי יזוזה ודבי, וסברי כרבונה דאמר כל זוזי מהיכה מהכה ותקני דל זוזי מהכה ותקני בשטר, דהיינו. הוא בא ואומר ככה, זוזי באמת לגלוי יזוזי ודעת. אבל הרי יש לנו שטר. אז אמרנו כבר לאל, תוציא את הכסף, אבל תקנה על ידי השטר. ואם אתה קונה על ידי השטר בלי הכסף, זה בעצם מתנה. ותקנה, ומה שקונה בשטר אינו אלא מתנה. כיוון תלגוי זוזה הוא דווי, ולא קנתה בזוזה. ומה שכתב בלשון מחר, לא כתב אלא להפות את כוחה וכו'. אומרת הגמרא, תנו רבנן, בראשונים זה המשך ישיר לסוגיה שלנו, כמה שנצליח להזכיר. אני מוכרח להזכיר עוד משפט אחד. אנחנו אמרנו במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות. במתנה קנתה ואין הבעל אוכל פירות. אז מה הגדרה עכשיו? זה שייך לאישה ואין לזה, אין לנו מושג של נכסי מלוג. אבל הוא לא נתן, הוא נתן לה מתנה גמורה אחר. האישה עבדה עכשיו רווחים, מה עלה? אז באמת תוספות דיבור מתחיל במתנה קנתה בשלוש שורות האחרונות שלו, מביא תוספות ועוד אומרים, דעדי אמר אחר במתנה קנתה ונבל אוכל פירות, האם הוא דווקא שאינו אוכלם, אבל כנכסי מלוגם אותם פירות, וילקח בהם קרקע, ויוכל את הפירות, מה שנקרא פירה דה פירה, ומשום אחי פריחת המשפיר, מה שקנתה אישה, קנה בעלה. תוספות אומר, תמיד בסופו של דבר בעל אוכל פירות. השאלה אם הוא אוכל את הפירות הישיר או שהוא יאכל את התוצאות של מה שבא מהפירות של האישה, כי זה שהוא שייך לו. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה? נכון, אבל זה הוא נתן לה במתנה. והוא נתן לה מתנה.
אבל קנתה אישה, קנתה בעל.
אבל הוא נתן לה במתנה. הוא נתן לה גם את זכות אכילת הפירות, זה כבר הסכמנו. אז עכשיו מה שיהיה לה השבח מזה, על זה יהיה את הדין של הנכסים אלו. אומרת הגמרא, תנו רבנן, הם מקבלים פקדונות לא מן הנשים ולא מן העבדים ולא מן התינוקות. לכתחילה אנחנו לא מקבלים פיקדון לא מאישה, כי אנחנו חוששים שהיא גנבה את זה מבעלה. כי מאיפה לאישה יש כסף? מאיפה יש לה כסף? צריך לזכור את המציאות שעליה אנחנו מדברים בגמרא. אישה באופן נורמל הייתה עקרת בית, אז מאיפה לאישה יש כסף? בהכרח שכנראה שהיא גנבה את הכסף. אז לכתחילה לא מקבלים. אותו דבר עבד, מאיפה לעבד יש כסף? מה שקנה עבד קנה רבו, מסתום הוא גנב מהרב. אותו דבר קטן, מאיפה יש לו כסף? כנראה שהוא שחז ממישהו איפה שהוא נמצא. ולכן יש לנו איסור, אסור לסייע ידי עוברי עבירה. הם בעצם מחפשים איפה להטמין את המעות כדי שהם יוכלו להמשיך בעבירות שלהם. ואם אתה לא תעזור להם ולא תקבל מהם את הפיקדון, אז התוצאה תהיה שהם יותר לא יגנבו, כיוון שאין להם איפה להחביא, אז הם יחזירו את זה חזרה. אז ממילא אתה מסייע ידי עברה, לכתחילה לא מקבלים. מה קורה, אומרת הברייתא, אבל קיבל מן האישה? אז אנחנו אומרים יחזיר לאישה, כי אנחנו לא מחזיקים אדם כגנב, יש לה חזקת כשרות. לכתחילה אני לא רוצה לקבל ממנה כי אני חושש, אבל ברגע שקיבלתי חובת ההשבה, באמת שייך לאישה. אותו דבר, ואם מתה יחזיר לבעלה. מה קורה אבל אם האישה הזאת מתה? אז הרי ממו נפשוך זה שייך לבעל, או שהיא גנבה ממנו או שהוא יורש, אז ממנה ודאי שיחזיר לבעל. קיבל מן העבד, יחזיר לעבד. ושוב, לכתחילה אני לא מקבל, אבל אם כבר קיבלתי אז אני מחזיר את זה לעבד, כי הרי פשטות זה שייך באמת לאדון, אבל כיוון שהוא יש לו חזקת כשרות, אז מילא אני מחזיר את זה לעבד. לעומת זה, ואם מת יחזיר לרבו. אבל מה קורה אם העבד הזה מת? אז אני אומר שמסתום במה שקנה עבד קנה רבו, ולכן אני מחזיר את זה לאדון שלו. בא הרשב"ם ואומר, מה יקרה באופן שהלך אדון ושחרר את העבד, אבל צריך להוסיף עוד משפט, והעבד הזה מת. כי אם סתם הוא שחרר את העבד, אנחנו יודעים מה זה, אבל אם הוא שחרר את העבד והעבד הזה בסופו של דבר מת, או שהוא גירש את האישה והאישה בסופו של דבר מתה, מה יהיה הדין? אומר הרשב"ם, יש לחלק בעבד שהוא גירש את שחרר את העבד והעבד מת, אבל מתי הפיקדון הזה היה? בחיי האדון, בזמן שהוא היה תחת רבו. אז אני אחזיר את זה לאדון. באישה אחרי שהוא גירש אותה כבר הבעל לא יורש, שמה ניתן את זה ליורשים ולא לבעל. כמו כן אומרת הגמרא נ"ב עמוד א', קיבל מן הקטן יעשה לו סגולה. הדין הוא שאם הוא קיבל מהקטן, כיוון שהקטן לא יודע לשמור, אז זה כמו להשליך את זה לאיבוד, לזרוק לים. אסור לתת את זה, מה הוא יעשה? יעשה לו סגולה, אוצר, עד שהקטן הזה יגדל ואז הוא יחזיר לו. הגמרא תבהר מיד מה זה סגולה. אין לה איזה יורשים. מה שקנה את זה קנה רבו. אין לו יורשים. אין לו יורשים. הבלדות הרי של האדום. עבדים לדורי דורות.
זה
קטן, מישהו יש לו דעת,
או זה...
לא משנה, לא מוסתן.
כן. זה לא, או זה כל קטן?
כתוב קטן, למה לחלק? יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות. כתוב פה בתופות גם, שלמה באמת יעשה לו סגולה, הרי מאיפה לקטן יש כסף? אז הוא אומר, אולי הוא מצא מציאה. לכן אנחנו באים ואומרים שיעשה לו סגולה. ואם מת אותו קטן, יחזיר ליורשיו. איזה יורשים? אבא, אחים. למה שזה
נוח?
המויצי. ברגע שאישה מתה, אז היורשים זה שלהם באופן טבעי. אני לא יודע, אז הם מוצאים מחברות, אביה חכם. זה לא יהיה אמונה. אבל למי זה שייך? זה שייך ליורשים. זה בתנאי ששניהם הניחו מדעתם. בוא למעט זה שייך ליורשים. אתה רוצה להוציא מהיורשים, הם מוצאים מחברות. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם מעט הקטן יחזיר ליורשיו. וכולם שמעו בשעת מיטתן של פלוניהן, יעשה כפירושן. כולם, כולל הקטן. אם אמרו בשעת מיטתם, אז אומר הרשב"ם, אל תתפס. אורך דמילתא נקט. בדרך כלל, אם הם בריאים, אז אם הם רוצים להחזיר את זה, הם ילכו בעצמם ויחזירו. אבל אם בשעת מיטתם שהם לא יכולים לעשות פעולה, הם אומרים שזה שייך למישהו אחר, אנחנו באים ואומרים שכנראה מה שהם אומרים זה אמת, יעשה כפירושן, יחזירו למי שהם אמרו. ואם לאו, יעשה פירוש לפירושן. כלומר, אם אותו נפקד לא מאמין שהפיקדון שייך לאותו פלוני, אלא הוא מרגיש שבעצם זה שייך לבעל לצורך העניין או בעבד לאדון, רק האישה בושה לפני מותה להגיד שהיא גנבה מבעלה, העבד בוש לומר שהוא גנב מאדונו, אז לכן הוא בא וסיפר שזה שייך למישהו אחר, יעשה פירוש לפירושן, זאת אומרת הוא ימסור את זה חזרה למי שהוא מבין שזה שייך. כמו אין פה עדות. אם היה עדות אין לי בעיה, אבל זה לא המקרה. מדובר שהוא, החולה הזה, בא ואומר שזה היה שייך. הגנב נקרא לזה. או טוען שהפקידו אצלו. אז לכן, והזמרה מביאה סיפור, דביתו, אשתו דרבה ברפחנה, כי שכבה, אמרה, הנקיפי דמרתא ובני ברתא. העגילים האלה שייכים למרתא. מרתא היה אח של רפחיה. כמו שהגמרא עומד בסנהדרין, שמרתא ואיבו ותנא ורבחיה כולם היו אחים, וחנה. בכל אופן, אתה לקמי דרב לשאול מה לעשות עם הכיפי האלה, עם העגילים האלה. אמר לי, והתשובה הייתה כזו, אם מהם נא אפה כפירושה, אם היא נאמנת עליך, הווה אומר, שאתה סומך על אשתך שהיא לא גנבה ממך, אז תעשה מה שהיא אמרה ותמסור את זה, למרתא. והיא לא, עשה פירוש לפירושה. אבל אם אתה יודע, אלא אתה חושב שבאמת היא סחבה ממך רק היא מתביישת וסיפרה לנו סיפור, אז תעשה פירוש לפירושה ותשאיר את זה ברשותך. והיא כדי אמרי הכי אמר לי רב, היא עמידה לך עשה כפירושה. מסביר הרשם בפירוש הראשון, אם אתה מכיר את האנשים שעליה התעלתה את הדבר והם אנשים עשירים כאלה שמפקידים כאלה דברים אצל אנשים, אז תעשה מה שהיא אומרת. והיא לא, עשה פירוש לפירושה, אבל אם אתה יודע שהם לא כאלה גבירים לבוא ולהפקיד כאלה פקדונות, כנראה שהיא סחבה את זה ממך. או פירוש נפק, הוא אומר, אם אשתך היא עמידה אצלך בתור אישה כזאת, שיש אנשים שיבואו ויתנו לה מתנה על מנת של בעל הרשות בזה, אתה סומך עליה שהיא כל כך נחמדה, אז תעשה מה שהיא אמרה. אבל אם לא, אז באמת תעשה פירוש לפירושה, תיקח את זה לעצמך. למדנו מן הקטן יעשה לו סגולה, שואלת הגמרא מהי סגולה? רב חסדא אמר ספר תורה. ספר תורה אין סגולה כמו התורה. למה? כי יש לו פה קרן שקיימת וגם אכילת פירות, הלימוד. רבא בר אבונה אמר דיקלה דאכל מיני תמרי, שיקנה בזה דקל, שמדקל הזה מוציא פירות, אז יש לו מזה גם רווחים. העיקר לא להשקיע לו את זה בביזנס, כיוון שעסקים זה דבר כזה שעלול להניב רווחים גדולים אבל גם עלול להפסיד מהקרן, אז תשקיע סולידי בדבר כזה שנותן פירות מעטים אבל יש פירות. ולא לאב בנכסי הבן ולא בן בנכסי אב, למדנו שאין לנו חזקה, לא לאב בנכסי הבן ולא בן בנכסי אב. אמר רב יוסף, אפילו חלקו, גם אם הם נפרדו, הבן התחתן, הוא כבר לא סמוך על שולחן אביו, גם אם הוא ישב שלוש שנים בקרקע של אבא או אבא בקרקע של הבן, אין פה חזקה, כי אנחנו אומרים יש מחילה של אבא לבן, בן לאב. רבא אמר חלקו לו. אומר רבא, אם הם נפרדו באפקים והלך לשלו וזה לשלו, ואחד מהם ישב בקרקע של השני שלוש שנים, יש לו חזקה. אמר אביר מהמדיסטי, עבד רב פאפי עובדה, חלקו לו כרבא, שבאמת במקרה שהם נפרדו, אז שלוש שנים זו חזקה. אמר רב נחמן בר יצחק, אשתיילי סיפר לי רב חייא מאור מזרשיג, דאשתיילי שסיפר לו רב אחא בר יעקב, בשם ישמעי דרב נחמן בר יעקב, חלקו לו. במקרה שהם עשו חלוקה, אז אנחנו באים ואומרים שבאמת לא אומרים שאין לנו חזקה, אלא פקרת יש חזקה, ומי שישב שלוש שנים יש לו בעלות בדבר. והלכתה וכך נפסק להלכה, חלקו לו. ברגע שהם חלקו, לא אומרים שאין מחזיקים, אלא אנחנו באמת מחזיקים. דניא נמי אחי, בן שחלק ואשתו שנתגרשה, הרי הם כשאר כל אדם ויש להם חזקה. איתמר, מסיים את הגמרא, למדנו אחד מן האחים שהיה נושא ונותן בתוך הבית. מה קורה עם אחד מהילדים? בדרך כלל זה על ידי הגדול, אבל זה לא משנה מי הוא. אחד מהילדים, האבא מת, והוא מנהל את העניינים של הבית, את תפוסת הבית. והיו עונות ושטרות יוצאים על שמו, עונות זה שטרי מחר, או שטרות של הלוואה, שזה מופיע על השם שלו, ואמר שלי הם שנפלו לי מבית אבי אמא, ואז הוא בא וטוען שזה שייך לו. מאיפה לך יש כסף אדוני? הרי הגמרא תבהר בעמוד ב', מה שכבר נראה בעזרת השם מחר, אבל אמר רב חסדא לא שנו לה דאין חלוקים בעיסתם. מדובר באופן שאפילו את האוכל זה מקופה משותפת. אז אומרים לו, תגיד לי, מאיפה אתה יש לך כסף? מאיפה יש לך כסף? הרי אין לך שום דבר משלך. זה היה המקרה. אם הוא עבד בקיץ, אז זה כבר חלוקים בעיסתם. פה מדובר שהם לא חלוקים בשום דבר. ולכן הוא בא ואומר סיפור, שנפלו לי מבית אבי אמא. יש לנו אבא משותף, אבל יש לי אמא משלי. וזה יהיה המקרה, שיש לו אמא, ויש לו במה לתלות. אמריו עליו להביא ראיה. והשאלה שעומדת לפנינו, על מי מוטלת חובת ההוכחה? האם לכאורה תמיד המוציא מחברו עליו הראיה? מה זה עליו להביא ראיה? מסביר הרשב"ם נפלא. הוא המוציא. למה הוא נקרא המוציא? אומר הרשב"ם, שהממון שלו הוא צריך להביא ראיה, אף על פי שכתובים השטרות בשמו, וכיוון שהיה הוא לבדו נושא ונותן בנכסים שנכתבו על שמו, וכדי מפרש לקמי שאין חלוקים אפילו ביפתן, וכיוון דלא נודע מעולם מאיזה צד יבוא לו ממון ולא אחד, אין לתלות השטרות אלא בממון האב, ואינו יכול להוציא הממון מחזקת האב ולכמן מפרש ראיה במה. אם ככה תשובת הגמרא, כי באמת הם המוחזקים, זה נכסי אבא, תוכיח אחרת. שמואל חולק ואומר על האחים להביא ראיה, שמואל סובר שהשטרות האלה שמופיעים על שמו, זה באמת שלו, ולא ממון אביהם, והם צריכים להביא שזה באמת נקנה מכספי אבא. ומוסיף הרשב"ם ואומר, ואף על גב דהלכתא כשמואל בדיני, בהא הלכתא כרב דתניא לקמן כבתי, כפי שנראה בהמשך. אומרת הגמרא, אמר שמואל, מודה לי אבא, שהוא מת על האחים להביא ראיה. מודה לי רב המכונה אבא, שאלה היא למה הרשב"ם פה מביא, או שהוא נקרא אבא עריכה, או בגלל שזה היה תואר כבוד, כמו שלרב יהודה הנשיא קראו רבי בארץ ישראל, לרב בבבל שהיה השם המקורי שלו אבא, היו קוראים לו רב בתואר כבוד. אבל מודה לי שאם מת על האחים להביא ראיה, מה יקרה אם הוא מת? חובת הרכחה מוטלת על האחים, על היורשים, על היתומים, ולא על האחים. זאת אומרת, אני נותן לאחים להביא, ולא דורש את זה מהיורשים. עוד פעם, יש שיטת רב שאומרת שחובת ההוכחה עליו להביא ראיה. יש שיטת שמואל על האחים להביא ראיה. אומר שמואל, רב אבל מודה לי בוודאות שבמקרה כזה שמת האח, חובת ההוכחה זה על האחים ולא על היורשים. שואלת הגמרא, מה תקיף לרב פאפה כלום תענין לנו ליד מימיד את אלותיים לאבואל? שמענו פעם שיש כזה דבר שטוענים ליתומים מה שהאבא לא יכול לטעון, והרבא אפיק זוגה זה סרבלה הוציא מספריים של סורקי בגדים וספרה דאגדתה וספר של אגדות מי יעטמי בלא ראיה. הוא הביא עדים שזה שייך היה לו וזה בדברים העשויים להשאיל ולהפקיר, וממשיכה אמרה כדי שלח אבו לברבים דברים העשויים להשאיל ולהפקיר ואמר לקוחים בידי אינו נאמן. אז מכיוון שאבא לא נאמן למען לקוחים הם, אז גם היתומים לא היו נאמנים לומר לקוחים בידי. אומרת הגמרא, קשיא, הערה חזקה, איך שמואל רוצה לטעון שרב מודה לו בכזה מקרה. חשוב רק להזכיר פה את דברי הרשב"ם בדיבו המתחיל קשיא. הרשב"ם מביא מצד אחד את הפסיקה של רבינו חננאל שסובר שהלכה כמו שמואל, והוא רוצה להסביר שבכל מקום בגמרא איפה שכתוב טיופתא, אז בטלו מי שדברי הטיופתא עליו. אבל איפה שכתוב קשיא, כמו פה בשמואל, לא בטלו דבריו. אלא כרגע לא הייתה ברורה כל השמועה. אבל אחרי זה מבררים את הדברים, ויש לנו תירוצים לדבר. טוב, הרשב"ם עצמו חולק על הדברים, וסובר שאין שום הבדל בין טיופתא לקשיא, וזה בדיוק אותו דבר. והלכתה פה זה כמו רב ולא כמו שמואל כמו שהזכרנו, וכפי שנוכיח מחר. ויש רק מושג של טיופתא שזה בדרך כלל בא ממשנה וברייתא, ויש מושג של קשיא שזה בא בין המוראים. אבל קשיא וטיופתא לפי הרשב"ם זה היינו הך, ולכן נפלו לנו דברי שמואל.